את מעידה על עצמך שאת אוהבת את עצמך, את שלמה עם עצמך, והאמת היא שזה לא כך חוכמה, כי את באמת נורא יפה, אבל יש גם הרבה אנשים יפים שהם לא מקבלים את עצמם באמת, אז מה הסוד שלך?
וואו, into deep, ישר לתוך העומק. קודם כל, זה נכון שאני אוהבת את עצמי, ויחד עם זאת, אהבה עצמית אין לה שום קשר למראה חיצוני. זה נכון שאני מאוד יפה. ויחד עם זאת, היו תקופות בחיי שאורי היה יותר מתוח, וההיקפים שלי יותר מהודקים, ולכל עין חיצונית, בטח היה נראה שאני יותר יפה על פי מודל היופי הנפוץ בחברה המערבית, והרגשתי הרבה פחות יפה. כלומר, אני מרגישה היום בגיל 43 וחצי, כשהצלוליטיס באגן רב יותר, וכשהבטן שלי לא כל כך שטוחה, בכלל לא שטוחה, הרבה יותר יפה, מאשר הרגשתי כשעשיתי יוגה 7 פעמים בשבוע. שוב, לא שאני נגד יוגה 7 פעמים בשבוע, אבל אני אנסה עוד מעט במהלך השיחה שלנו, קצת להפוך את זה מקלישאה למשהו באמת נוכח, לאהוב את הגוף שלנו ולאהוב את עצמנו. אין לזה שום קשר למידה בג'ינס, למידה בנעליים, לאיך סידרת את הגבות, אם עשית לק ג'ל, או אם החזה שלך יותר עומד או יותר נפול.
אז אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב. אם לא נסיתם את זה עד עכשיו, כנסו לקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק. היום גם אולי נאתגר אתכם בסוף הפרק. שינויים בראש ובראשונה, תוצר של שינוי מחשבתי. מדי שבועיים אנחנו מנסים לעורר שיח אחר, מחשבה, ולאתגר פרדיגמה חברתית נהוגה. אז היום אנחנו בנושא טעון ונפיץ, דימוי גוף ומודל יופי, ואיתנו פאולה רוזנברג. אלן פאולה.
היי, חבל שאי אפשר לראות כמה אני יפה דרך המיקרופון.
אני תגיד, אנחנו נצלם אותך. לא נשאיר את זה מסתורי. אז פאולה היא גם נטורופתית, מרצה בנושא תזונה טבעית. את מנחה תוכנית טלוויזיה, פאולה וליון עם בן זוגך ליון רוזנברג.
נכון.
ובימים אלה את גם לומדת תואר שני בפילוסופיה.
נכון.
שזה נשמע לי מרתק.
זה באמת כיף גדול.
והסיבה שאת כאן זה כי אני עוקבת אחריך ונראה שאת ממש מייצרת שיח תקשורתי אחר בכל מה שקשור למודל יופי ולדימוי גופני.
תודה. זהו, אני יכולה ללכת.
יאללה, אז זה היה כיף. אז בואי נגדיר לפני כן, מה זה בכלל דימוי גוף?
או, יפה. אז קודם כל, זה באמת עשית טוב בזה ששאלת קודם כל מה זה, כי אחת הבעיות היום בעולם האינסטנט של רשתות חברתיות, שאנשים מדברים על דברים בלי בכלל קודם כל לתהות על מה זה אומר. כלומר, מדברים על דיאטה ועל בריאות, ומדברים על יופי, בלי רגע לשאול, רגע, מה זה אומר קודם כל? ואנשים מתבלבלים לחשוב שדימוי גוף קשור לאיך את נראית. אז כשם המילה ככה זה, דימוי זה משהו שיש לנו במחשבה, בתודעה, בדמיון אפילו. הדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו, והדרך שבה אנחנו מדמיינים או חושבים שאנחנו נראים. אני לא יודעת אם המאזינים מכירים, אולי אם עשו אי פעם בגוגל על המילה דימוי גוף, אז עולות המון תמונות כאלה של בדרך כלל נערה, למרות שהיום זה גם נערים, שעומדת מול המראה כולה כחושה, ובמראה משתקפת דמות או שמנה או מכוערת, משהו שהוא לא קשור למה שיש במציאות. ולכן דימוי גוף הוא בעצם הדרך שבה אם ישאלו אותך איך את נראית, את תספרי. ולא מה שאחרים הראו בעיניים שלהם.
אוקיי, זאת אומרת, שכאן את בעצם מניחה שני דברים. אחד, דימוי גוף זה איזשהו, זה סט התפיסות שלנו, האמונות שלנו, והמחשבות שלנו לגבי הגוף שלנו. ובית, שיש פער בין המציאות, לבין, בהקשר גופני, לבין התפיסות שלנו לגביו.
את צודקת? קודם כל, כפי שאת יודעת, אדם לא יכול לראות את עצמו מבחוץ, אז כמו שיש פער בין, עד כמה, אם אני אשאל אותך דנה, עד כמה את טובה, חכמה, חברותית, עד כמה את אימא טובה, עד כמה... את תספרי לי משהו אחר מאשר שיספר בן הזוג שלך, הילדים שלך, אימא שלך, באופן טבעי. כי אנשים תופסים את עצמם אחרת ממה שהסביבה רואה אותם. אותו הדבר בדיוק, גם לגבי הגוף, זה לא יוצא מן הכלל.
בעצם דימוי גוף הוא מקרה פרטי של דימוי עצמי.
בדיוק.
כן.
בדיוק. ולצערנו, בניגוד לדברים אחרים, בדימוי גוף יש לנו עיוות עצמי. חשיבה הרבה יותר גדול לרעה בשנים האחרונות, אני מדברת בשני העשורים האחרונים. אני יכולה לשאול אותך שאלה?
בטח.
אבל תיזהרי, אני...
אני כבר מכירה אותך. אם לא תרצי,
את יכולה לערוך את זה. דנה, האם את יפה לדעתך?
לא.
לא. קודם כל, תודה על הכנות. כי הרבה אומרים, מה זה? מה? מה את שואלת אותי? כלומר, שאלה כל כך פשוטה, האם את יפה לדעתך? מחקרים מוכיחים ש-98% מהנשים יענו לא. לגבי גברים לא קראתי, אז אני לא יודעת להגיד מחקר.
אני תכף אספק לך גם קצת דאטה.
98% מהנשים יגידו שהן לא יפות. עכשיו, לא נעשה מחקר, אבל בא לי לעשות אותו, אם את רוצה נעשה אותו. בא לי ללכת לגן ילדים, ולשאול ילדות בנות 3, האם את יפה? לדעתי, 98% יגידו שכן. כלומר, יש איזשהו שלב שבו הפליאה והאהבה העצמית הפשוטה, הבסיסית שלנו, הולכת לאיבוד, ואז אנחנו צריכות להגיע לגיל שאנחנו סובלות מספיק מהחוסר האהבה העצמית הזאת, כדי להתחיל תהליכים שאנחנו קוראים להם היום התפתחות עצמית, כדי למצוא בחזרה את האהבה הפשוטה הזאת, שידענו לאהוב את עצמנו בגיל 3 או 4, שהיה לנו ברור שאנחנו הכי יפות, ואז ככל שאנחנו יותר נחשפות לדימויים בתקשורת שאומרים לנו איך אנחנו אמורות להיראות, ומה זה יופי, ואיך אנחנו אמורות להתלבש, ואיך השיער שלנו אמור להיראות, ובאיזה מידה אמור להיות הג'ינס שלנו, אנחנו לאט לאט נובלות, והאהבה העצמית שלנו הולכת לאיבוד.
כשדיברנו על מה זה דימוי גופני, כמו שאני מבינה את זה, זה איזושהי התכתבות בין באמת, אולי איזשהו אלמנט אובייקטיבי גופני, לבין התפיסה שלי, את אותה מציאות אובייקטיבית.
אובג'קשן.
אוקיי, אני שומעת.
אין שום קשר לאובייקטיביות, אין שום קשר לאיך את נראית בפועל, ואני אומרת לך את זה מניסיון אישי, ישבתי 12 שנים בקליניקה, וישבו אצלי הנשים היפות בישראל בקליניקה, עם דימוי עצמי של מינוס 5,000. אין שום קשר, שום, אבל ברמה שאם נעביר רק את המסר הזה, את לעולם אל תניחו כשאתם רואים אישה יפה.
אבל מה את אומרת? שבעצם כל בן אדם הוא יפה? מה את בעצם אומרת?
אני אומרת משהו הרבה יותר עמוק. אני אומרת שהבעיה לא מתחילה בזה של האם אני יפה או לא יפה. היא מתחילה בזה שמה זה להיות יפה נקבע על ידי סטנדרטים חיצוניים. כלומר, בואי נחזור לילדה הזאת בת 3. אני בכלל בכל דבר בחיים שלי, כשהערכים מתחילים להתבלבל, אני עושה לעצמי BTB, back to base. איפה זה התחיל? אנשים נולדים ועם תפיסה שהם יפים. אמרתי לך, לכי לגן ותשאלי את הילדים אם הם יפים בעיני עצמם. תשאלי את הילדים בגן מי יפה בגן. הם לא יגידו לך שהכי רזה או הכי... או הכי, עם השיער הכי בלונדיני, עד שהם יראו את הסרטים של דיסני.
זה נכון, אבל פה אני מאתגרת את מה שאת אומרת.
בבקשה.
כי תראי, מה שכאילו את אומרת, מתקשר עם מה שבעצם נעמי וולף כתבה ספר שנקרא מיתוס היופי בשנות ה-90.
התנך.
כן, שלך.
כן.
והוא באמת מנסה לאתגר את הרעיון הזה, שיש איזה מודל יופי אובייקטיבי, והוא אומר לו, הדבר כזה זה מאוד סובייקטיבי, וזה תלוי תרבות וכו'.
נכון.
אבל מחקרים בין תרבותיים די בוא נאמר ככה, מפריחים את התיאוריה הזאת. אפשר לראות היום ש... תמונות שינתנו לשבטים נידחים של נשים אסיאתיות / לבנות וכולי, או גברים, לא משנה. אותם שבטים נידחים שלא באו במגע עם תרבויות כאלה, יצביעו על אנשים, זאת אומרת, התמונות שהם יצביעו להם כאנשים יפים, יהיו אותם אנשים שיחשבו בתרבות שלהם יפים. זאת אומרת,
יש לכאן ולכאן. כן, נכון, ניסו אפילו לעשות מחקרים של להגיד מה המרחק בין הגבות האידיאלי.
נכון, סימטרי, מדברים על אבולוציה ביולוגית. למה אנחנו נמשכים בכלל למישהו אחר? ואז יש אלמנטים של באמת בריאות שאנחנו מזהים באמצעות ניקיון השיניים, צלילות העיניים, סימטריה גופנית שמעידה על בריאות.
אבל אני אשאל אותך משהו. תראי, קודם כל אנחנו צריכים, כמו שאמרת, מה זה דימוי גוף, אז אני אשאל אותך מה זה יופי, ואני אגיד לך שזה בטח משהו שרוב האנשים יודעים, שמודל היופי השתנה. כלומר, זה משהו שאני ככה מראה אותו בהרצאה שלי, אני מראה תמונה משנות ה-50 בקליפורניה, של נשים שמפרסמות גלשני סרפינג. את יודעת, כזה זה קליפורניה, ים, הכי... את רואה אנשים מהממות בעיניים, את רוצה, אני אחרי זה אשלח לך את התמונה שתוכלי להעלות בדף הפייסבוק. תמונה של נשים בעיניים מהממות, עם בגדי ים כאלה של ה-50, זאת יודעת, כאלה כזה סטרפלס, ופה כזה מכנסונים כאלה, מהממות. ולידם חיפשתי תמונה של נשים שמפרסמות גלשנים, בשנת 2017, כשבניתי את ההרצאה הזאת של דימוי גוף ונשים פעם ראשונה. נשים אחרות לגמרי. עכשיו, אם היית לוקחת את הנשים האלה שהיו מודל היופי מן הסתם בשנות ה-50, כשעשו את הפרסומת, היית רואה אותם היום, היית שולחת אותם ישר לספור נקודות, להוריד אחוזי שומן, להפסיק לאכול פחממות, או לעשות איזה דיאטת איזה. ובאותו רגע בחרו אותם, כי הם היו הדבר הכי יפה בעולם, וכולם רצו להיות כמוהן. יותר מזה, אם כשתראי את התמונה של אנשים שמפרסמות גלשנים ב-2017, אם באותה שנות ה-50 היו מופיעות שם, היו אומרים, אוי ואבוי, מסכנות, הם חולות, מה קרה להן? הם לא בסדר, הם נראות רע. כלומר, גם מה שאנחנו חושבים שזו תפיסה אישית שלנו, לא יעזור. מה שאת רואה מבחוץ, אני קוראת לזה הדיאטה הוויזואלית שלך, משפיעה על מה שאת חושבת שזה יפה, ולא משנה אם את אינטליגנטית, עשית 8 תארים, רופאה בבית חולים, פקידה במס הכנסה, או עקרת בית. זה לא משנה. את מקבלת את זה, זה מזון, את מקבלת את זה לתת מודע, בכלל אין לזה פילטר כל כך.
אז את עושה הבחנה כאן שאני מסכימה איתה לחלוטין, לצורך העניין, נגיד שינוי שחווינו בהקשר של מה זה מודל יופי לאורך ההיסטוריה, ובאמת יש שינויים כאלה ואפשר לראות אותם בצורה חד משמעית, בטח ובטח בכל מה שקשור לגודל, לגזרה,
נכון.
למידה. אבל בואי נעשה רגע שנייה הבחנה, וזה מה שהופך את הנושא הזה לכל כך מורכב.
כן.
כי יש איזשהו אלמנט בפילוסופיה של אסתטיקה וכו', כן. שמדבר על איזשהו אלמנט אובייקטיבי. מה שכולנו נגדיר כיפה, ומה שכולנו נגדיר ככל הנראה כלא יפה.
תלוי תקופה. תראה, את ראית פעם, אני גם נראה לי, זה פרק על דימוי, אז נראה לי צריך הרבה תמונות. יש את התמונה של האישה הפרסייה הזאת עם השפם והמשמנים. כן. אני לא תמונית את הפעם שהייתה מה שנקרא דון ג'ואן השיט.
כן, לא צריכים באמת להעלות אותה.
פעם פטל. את יודעת, אנחנו כל כך, זאת שאלה פילוסופית, אגב, פילוסופיה.
נכון.
האם אנחנו נולדים עם איזושהי מידת אובייקטיבית?
אם זה קטגוריה, יש איזה פילטר כזה.
או שאנחנו פשוט ניזונים מרגע שנולדנו לתוך התרבות שלנו. זאת שאלה פילוסופית שלא נוכל לפתור. אבל מה כן נוכל? אני בן אדם נורא נורא פרקטי, ואני לא יושב איתך פה בלי לתת לאנשים כמה, מה שנקרא, אין פתרונות קסם ואין קוויק פיקס ואין אינסטנט. אבל כן יש. הדרך היחידה להילחם בזה, בגלל שמדובר במשהו שהוא נכנס לתת מודע שלנו, מה שנקרא ללא פילטרים, זה להתחיל לפתח מודעות לכשאני רואה אימג', כשאומרים לי ככה זה להיות יפה, מה אני בוחרת לעשות מול המציאות הזאת. דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על ויקטור פרנקל, נכון. על אדם מחפש השמעות, אז אחד הדברים שאפשר לקחת ממנו לפה, זה שמה זה, החופש נמצא בפער של בין המציאות לבין מה שאני בוחרת לעשות מול המציאות. אני לא תמימה, אני אמנם מדברת המון בתוכנית שלי ומנסה להביא את כל העניין הזה של לשנות את מודל היופי. ברור לי שחברות אופנה וסוכנויות דוגמניות ימשיכו לשרת את מודל היופי השדוף, מה שאני קוראת לו טרור הרזון. ויחד עם זאת, מספיק שאני מצליחה לגרום ל3-4 נשים, ואני מדברת פה על נשים, אבל גם גברים, אבל לחשוב אחרת כשהן רואות פרסומת והן אומרות, אני צריכה לקנות את האבקה הזאת כדי לרזות, אני חייבת לעשות 5 שיעורי פילאטיס בשבוע, ואם אני אעשה אחד פחות, אני לא אהיה מספיק יפה. מספיק שאני אגרום לה לחשוב, רגע, מי אמר לי לחשוב ככה? זה השינוי. להכניס חריצים של מודעות במקום שאנחנו בו שבועים, באיזה אידיאל שהוא בלתי ניתן להסתדר כמובן.
זאת מוטיבציה מאוד משמעותית בתפיסה שלי, ואת באמת גם עושה את זה באמצעות זה שאת חשפת את הבטן שלך בשידור.
נכון.
ודיברת על הזרועות, נכון? מישהו שאירה לך על הזרועות, ואת ענית לה באופן שלא משתמע לשתי פנים, וכל מה שקשור לעידוד הורים, לדיאטה, וניגע בזה גם בהמשך.
נכון, ואתם כמובן מוזמנים לצפות בכל המונולוגים האלה, בדף הפייסבוק, פאולה רוזנברג, מקף אמצעי רפואה טבעית.
תצרפי לנו את הלינק, ופשוט נצרף אותו לפודקאסט. אז את התחלת מזה שילדים, שאת מניחה שאם היינו חוקרים עכשיו ועושים איזשהו מחקר חובבני כזה בקרב ילדים בגן, היינו מוצאים אותם די אוהבים את עצמם ברמה גופנית. וזה לוקח אותי לזה שילדים בכלל תופסים, מתי אנחנו בכלל כבני אדם מצליחים להבין שאנחנו בהשתקפות במראה, זה קורה בגיל 2. זאת אומרת, ילד או ילדה מזהים את עצמם בגיל 2. מה שאותי אמם, אני אמא לשני בנים, איכשהו, ותכף נדבר גם על אולי הפער המגדרי, נחסך ממני הסיפור הזה של בשלב הזה לפחות.
בינתיים, כן.
בינתיים.
שדעתי, יש לו מחקרים של נערים בגילי 16-17, זה כבר
סיפור אחר.
זה כבר נכנס שם בדיוק כמו אצל בנות, עוד לא בדיוק אותו דבר, אבל זה כבר נכנס.
ברור לי שזה, הם לגמרי מסתרחים אחרי. אני כן יכולה להגיד שבגילים האלה זה עוד נחסך ממני, ואני כן יכולה להגיד לך, מספרות לי אמאות מהכיתה של הבן הקטן שלי, כבר מכיתה א', היום הוא כבר בבית, ש הילדות לא הולכות עם בגד ים ביקיני לים, כי הן מתביישות בגוף שלהם. זאת אומרת, יש 4 שנים בערך, לשיטתנו, שבו ילדה אולי אוהבת את הגוף שלה, וזה עובר נורא מהר.
אני כמובן לא מדברת על האימהות הספציפיות, אבל פה את מעלה את הנקודה הכי, הכי גרעינית וקשה. ילדים לא מתחילים לבקר את הגוף שלהם בגלל הטלוויזיה ובגלל הפרסומות ובגלל החברות, אם בבית יש עין טובה שאוהבת את איך שהם נראים. כלומר, אני יודעת שזה ישמע אולי, אני לא רוצה להאשים פה אף אחד, אני רוצה לתאר מציאות שבה גם אם יגידו לילדה בבית הספר, את שמנה, וגם אם יגידו לילד בבית הספר, אתה מכוער, ההשפעה של זה, עד גיל מסוים, כן? תהיה הרבה פחות משמעותית, אם בבית הוא לא חווה את אותה החוויה. עכשיו, אני יודעת שזה נורא נורא קשה עכשיו להגיד להורים, כי מה, אני מבקרת את הבת שלי? אז אני רוצה להגיד לך שיש מחקרים שמוכיחים שאת לא צריכה לבקר את הבת שלך. מספיק שתעמדי מול המראה ותגידי על עצמך, יואו, אני נראית זוועה. מספיק שתשבו בארוחת ערב ובן הזוג שלך יגיד לך, יוצאים היום, תגידו, אין לי מה ללבוש, אני כל הנראה עליי זוועות. הילדה מפנימה את זה בלי שתצטרכי להגיד לה ביקורת עליה. כי מבחינתה, אם אמא שלה שונאת את הגוף שלה, אז זה מפעפע אליה באותה עמידה. כלומר, כשאימהות ניגשות אליי ואומרות לי, מה עושים עם זה? אז אני אומר, דבר ראשון, את עובדת על עצמך. כלומר, את רוצה שהילדים שלך ייפגעו פחות.
את עושה מודלינג ואת מלמדת את עצמך לאהוב את עצמך כמו שאת כדי להעביר את זה.
וזה לא פשוט.
ברור
שלא. אבל ילדה, חד משמעית, אני אומרת לך את זה, לא מתוך זה של... אבל אני אומרת, ילדה שעומדת בגיל 6 מול המראה, ומתבייש ללכת עם בגד ים, זה לא כי אמרו לה בכיתה, וזה לא כי אמרו לה בגן, וזה לא בגלל שהיא ראתה פרסומת, זה כי ראתה את אמא שלה, או את אבא שלה, עומדים מול המראה ומבקרים את עצמם ולא אוהבים את עצמם, וזה לא חייבים, לא חייב להיות במילים. את יודעת, יושבות אצלי...
זה מאוד חשוב, את אמרת עין טובה, את אפילו לא דיברת על מילים
נכון,
טובות.
נכון, נכון.
ובמובן הזה, זה הופך את זה להרבה יותר, באמת אולי מאתגר ומשמעותי, ודורש מאיתנו איזושהי עבודה, כי זה לא מספיק רק להגיד.
תהיית למה אני נהנחת?
אני צריכה לעשות איזושהי עבודה פנימית עם הכוונות שלי האמיתיות.
ואני אגיד לך למה אני נהנחת, כי עוברות לי עכשיו בראש כל הנשים שישבו אצלי בקליניקה, ושאלתי אותם, כשהתחלנו לעשות עבודה, כדי להבין מתי התחילה מערכת היחסים החולה או המקולקלת עם הגוף, אז הם סיפרו לי, כאילו כשעשינו עבודה במיינדפולנס וזה, אז הם הצליחו להגיע למצב שבו הם סיפרו לי שזה לא משהו שאמרו להן. זה מספיק שבזווית העין הן ראו את הפה של אימא שלהן כזה, הרי ילדים רגישים לכל מה שההורה מבקר אותם. או מספיק שהם ראו שהפה של ההורה כזה מתחרקם כשהם רואים אותם לובשים ג'ינס, או מספיק שהם ראו את האימא כזה מצקצקת לפני שהן יוצאות מהבית, ואומרות לה, זה, החולצה הזאת פחות יפה, ילדים רגישים נורא לביקורת של ההורים, ולכן, שוב אני אומרת, זה לא שאנחנו יכולים לתקן עכשיו, אנשים בני 40 יגידו, טוב, אז אני אבוד, לא, יש מה לעשות, גם בתור מבוגר שרוצה לשפר את הדימוי העצמי שלך, אבל, אנחנו יכולים פחות לקלקל. אנחנו יכולים לעשות עבודה של מודעות עם עצמנו.
זאת אומרת, לבסיס הזה יש את המשקל, כנראה הרב האדיר. ערך ביותר.
אפשר לא לקלקל כדי שיהיה פחות לתקן.
כן,
ואני
כן.
רוצה להגיד לך שילדות היום, בדיוק היה אצלנו מחקר שדיברו עליו בתוכנית שלנו, שילדות היום בנות 12, שבטיק טוק אומרות, אני לא יכולה לבוש חולצת בטן, וזה. הם התחילו להתעסק מזה, עם זה, כי החברה מתעסקת עם זה. אבל עובדה שלא כולן. מי יותר מתעסקת מזה? מי שזה נפל על קרקע פוריה, שזה גם המודל בבית שלה. כי מי שתבוא מבית יותר יציב, ושפחות מתעסק כל הזמן בביקורתיות על הנראות,
תהיה יותר חסינה.
היא פחות, יהיה לה חוסן יותר גדול מול התופעה הזו.
כן. אז את כבר התחלת להזכיר קצת נתונים, אז אני מצטרפת, אני רוצה קצת הידעת כזה, כי זה די overwhelming. אז 8 מתוך 10 נשים לא יאהבו את מה שהן רואות במראה. חצי מהן יראו השתקפות מסולפת. זאת אומרת, מה שהם יראו, ככל הנראה, יהיה הערכת יתר של מידת הגוף שלהם. גברים הרבה פחות ביקורתיים כלפי חזותם, תכף ניגע בזה, זה הולך ומשתנה. על פי מחקר אמריקאי, 81 מבין בנות ה-10 כבר עשו דיאטה לפחות פעם אחת.
מטורף.
בשוודיה, 25% מבין בנות ה-7 עשו דיאטה לשם הפחתה במשקל. יפן, 41% מתלמידות יסודי מרגישות שהן שמנות מדי. ילדות במשקל נורמלי או בתת משקל רוצות להפחית במשקלן.
עכשיו, אנשים אומרים, טוב, נו, מה, מחלקות להפרעות אכילה בישראל ובעולם, באובר בוקינג, כלומר, אם את רוצה להשפז היום ילדה או ילד בגלל הפרעות אכילה, שזה ההתחלה שלהם, מה שתיארת, את צריכה להמתין בתור, כי יש עלייה כל הזמן בכמות הילדים שזקוקים להשפוז. כלומר, הנתונים האלה שהם, שסיפרת, זה התחלה של סכנת חיים לילדים ולנערים, והיום גם למבוגרות.
נכון, כל הסיפור בכלל של דימוי גוף שהוא נמצא ברצפים הנורמטיביים והבריאים נפשית, הרצף הקיצוני של, בנקודה הקיצונית ברצף, זה ללא ספק כבר הופך להיות הפרעה קלינית.
זה הופך להיות הפרעת אכילה, ויותר מזה, אני חושבת שהיום אנחנו מתייחסים בצורה נורמלית לדברים שהם הפרעה. כלומר, היום אישה שבתשע בערב חוזרת מהעבודה, והיא גמורה מעייפות, אבל היא לא תוותר על הריצה או על השיעור פילאטיס, כי היא חייבת להיות במשמעת הזאת, כדי שיראו בגוף שלה שזה הפרעה. וזה לא, אין לזה שום קשר לבריאות. אבל היא תקבל פידבק מהחברה, וואו, איזו משמעת יש לך. אבל זה לא משמעת, זאת הפרעה. כי אם הגוף שלך עייף, ובמקום ללכת לישון, את הולכת לאמץ אותו בשיעור ספורט.
ואגב, היא גם לא תמיד תשקף את המוטיבציה האמיתית. זאת אומרת, הרבה פעמים תספר שבעצם זה חשוב לא בגלל שחשובה על הבריאות.
ברור.
או כי שמירה על כושר וכיוצא באלה.
את יודעת מה זה אורתורקסיה? אורתורקסיה זאת הפרעה חדשה, שזאת הפרעה שבעצם יש, אנחנו מכירים אנורקסיה, ואנחנו מכירים בולימיה, ואנחנו מכירים בינג'. היום יש הפרעה שקוראים לה אורתורקסיה, שזה אובססיה לבריאות. כלומר, לקחו את כל הערכים הטובים האלה של לאכול מאוזן ולעשות פעילות גופנית ולשמור על הסלף קר, מה שנקרא, ונשים וגם גברים הפכו אותם לאובססיה של לא לאכול שום דבר במסעדה אם יש חצי כפית של סוכר ברוטב, ואם אכלת כינוח במסעדה חס וחלילה, אז תרוצי מחר 10 קילומטרים, גם אם את נמצאת בחופשה וכולם הולכים בארוחת בוקר, אז את תלכי לרוץ, והחלפנו את האיזון במין אובססיה שאנשים קוראים לה משמעת, אבל זה בעצם מחלה שמחריבה את הנפש של האנשים. כי אם תשאלי את האנשים האלה עד כמה הם אוהבים את עצמם, ככל שהם יהיו יותר אובססיביים.
יתקרבו ליד, ככה הם פחות
יאהבו את עצמם. הם יותר שונאים את עצמם, כי כל פאק הכי קטן, אם הם פעם אחת פספסו את השיעור TRX, אז מבחינתם הם הכי מכוערים. את יודעת, נשים אומרות לי, אני השבוע לא רצתי, אני לא יוצאת, כאילו יש איזה אירוע חברתי, אני לא יוצאת, הימנעות מאירועים חברתיים, כי לא עשיתי, מענישים את עצמם. זה הפרעה.
יש מחקרים שמראים שנשים יכולות להרגיש, אחרי שהם אכלו לצורך עניין איזשהו מזון שהוא פאסט פודי כזה, לא בריא, כן. או לא, שהן ממש בטוחות שכרגע חזותית רואים עליהם את הגדילה של הגוף, את ההשמנה.
תקשיבי, זה דיאלוג פנימי, כן. קוראים לזה body fixation, כאילו זה אובססיה לנראות החיצונית. זה, אני אפשר לשאול את השאלה הזאת המאזינים. עד כמה אחוזים מהיום אתם נמצאים במצב שכשאתם נמצאים בחברה, אתם חושבים על מה אנשים חושבים על הגוף שלכם. זה הפך להיות שיש אנשים שלא חושבים, האם יגידו שאני חכמה לפי מה שאמרתי, האם אני יחשבו שאני מצחיקה, האם יחשבו שאני מעניינת. הם עסוקים רק איך הם חושבים שהג'ינס יושב עליי, איך השיער שלי נראה לדעתם, האם הם רואים את האיפור שלי. כלומר, 90% מהזמן עסוקים במה אנשים חושבים על הנראות החיצונית שלי. עכשיו, אני לא אומרת, זה בסדר, אנחנו שיצורים אנושיים, זה בסדר שיעניין אותנו מה אנשים חושבים עלינו, כן? גם האמירה הזאת של מה אכפת לי, מה חושבים, זה בולשיט, כולם אכפת להם. אבל השאלה היא, במה אתה מתעסק? האם אתה מתעסק בהאם הצלחתי לעניין, האם הצלחתי להצחיק, האם חשבו שאני אדיבה, האם חשבו שאני קשובה, או שרק מעניין אותך, האם חשבו שהג'ינס ישב עליי טוב, איך נראתה הבטן שלי מעבר לחולצה הצמודה, איך נראו הזרועות שלי מעבר לגופייה. ואני שומעת יותר ויותר קולות של אנשים, שפחות מעניין אותם מה יחשבו עליהם בתור בני אדם, אלא רק התווית של איך נראיתי. ואני חושבת שזה מתחבר למקום הזה של דימוי גוף, כשאנחנו מנסים לחשוב על הפרמטרים של איך הדימוי גוף שלנו בנוי, אז הרבה מזה שאת ועוד 98% מהאנשים לא יכולות להגיד שהן יפות, זה כי הרבה מהיחס שלנו לגוף שלנו הוא באיך הוא מקשט, כלומר בתור קישוט ולא בתור כלי. אני אשאל אותך שאלה.
בטח.
גוף הוא כלי, נכון? הוא בא לשרת אותנו, להנות, אנחנו אמורים להפיק עונג מהגוף. אנחנו אמורים, הוא אמור לעזור לנו לעשות, להשיג את מה שאנחנו רוצים בחיים. ואם הייתי אומרת לך, תקשיבי, אני יודעת שאת, יש לך עבר שקשור לחול, ולכן את עשה הרבה, נכון?
כן.
אני אומרת לך, תקשיבי, דנה, יש לי מטוס מדהים, שאני הולכת להטיס אותך בו, לאיזה יד בא לך לטוס?
וואו, עכשיו ספציפית?
כן, ברגע זה.
בא לי שהטיסה שלי לאיטליה תתקיים.
לאיטליה, והקורונה נעלמה מהעולם, אוקיי? את יכולה לטוס עכשיו לאיטליה, ויש לנו מטוס שהוא מדהים, 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 מדהים. מה שעשינו זה שיש בהם כיסאות נורא נורא יפים, נורא יפים, וגם סידרנו את המנות של האוכל נורא נורא יפה, זה הוריד בסך הכל ב3% היינו צריכים להוריד מהבטיחות של המטוס. כלומר, היינו צריכים להקטין קצת את הנפח של המנוע של הדלק וטיפה טיפה את הכנפיים, זה מוריד ב3% את הבטיחות שלו. בקטנה, אבל הוא הרבה יותר יפה, הכיסאות שלו יותר יפים, הבדים שלו נורא נורא luxury, והאוכל מסודר. את רוצה?
כן.
את רוצה, ולא אכפת לך שזה 3% פחות בטיחותי?
אה, זה 3% פחות בטיחותי.
כן, זה המחיר, מתוקה.
פספסתי.
לכל דבר יש מחיר, פספס. בעצם שיפרנו את החזות, את הנראות, כלומר עשינו, אבל זה בא קצת על חשבון, היינו צריכים להקטין את המנוע, אני לא מבינה במנועים, כן, אני ממציאה עכשיו. כן. היינו צריכים להקטין קצת את נפח המנוע, קצת את
היכול. הסיכוי להתרסקות גדל.
הסיכוי להתרסקות גדל ב3%. האם את עולה על המטוס?
כנראה שלא.
כנראה שלא. או שהאם את מעדיפה אותו לעומת המטוס שהוא 3% יותר בטיחותי?
מעדיפה את הבטיחותי.
אוקיי. אז תחשבי שהמטוס הוא הכלי שלך כדי להגיע לחופשה באיטליה שאת נורא נורא רוצה. הגוף שלך הוא הכלי שלך כדי ליהנות מהחיים, כדי ללמוד, כדי להתפתח, למימוש עצמי, כדי לנהל מערכות יחסים טובות עם האנשים שאת אוהבת.
פעלה, לדעתי, אם את לוקחת האנלוגיה הזאת ושואלת את רוב הנשים, ב3%, רק ב3%, אם זאת האנלוגיה, כן? את תהיה הרבה יותר יפה, המושבים שלך יהיו כל כך מפוארים, מרופדי כתיפה וכו' וכו'. אבל רק ב3% את תהיה פחות בריאה בנפשך, אני חושבת שהן קונות את
כבר נעשה המחקר
את האופציה
הזה,
הזו.
ונשים, מספר אחוז גדול, אני לא זוכרת בעל פה, אני יכולה לחפש, אחוז גדול של הנשים אמרו שהן מעדיפות לחלות בסרטן מאשר להשמין, וזה תוצר חולי של החברה שלנו. כלומר, כלי אחר, כאילו, הם לא עושות את הקשר בין החיים שלהן לבין עד כמה זה הרסני. כי מה זה לא לעלות על מטוס שהוא 3% ופחות בטיחותי? כי את רוצה לשמור על החיים שלך ואת לא רוצה למות.
ברור.
אבל לחרב את הנפש שלך על ידי זה שאת שוב עושה דיאטות שפוגעות בבריאות שלך ושוב מאמצת את הגוף שלך יותר ממה שהוא יכול, זה יותר מסוכן מאשר המטוס הזה, אבל את לא עושה את ההקשר הזה שאת בעצם מפסידה את החיים שלך תמורת חצי מידה פחות בג'ינס, או לא יודעת מה, או משהו אחר.
אבל כששאלו אותם את השאלה הזאת, זה מעניין אותי, במחקר הזה שיקפו להם את הפוטנציאל לחלות בסרטן, והם בחרו באופציה הזו?
יותר מזה, הייתה אופציה שהם אמרו, כאילו יש נשים שאומרות שהם היו רוצות חס וחלילה לחלות בסרטן כדי לרזות, כי אחר כך הם יהיו יותר רזות. עכשיו, זה נשמע לך הזוי?
לא, זה כן, אנחנו אומרים הם, זה הרי בסוף זה אנחנו.
זה כמות גדולה. ואני מסתובבת באינסטגרם, ואני רואה בנות שאומרות, אימא לי, הרגליים שלך נראות כאילו, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל היה אפילו בארץ, שמישהי כתבה על מישהי, וואו, הרגליים שלך נראות כאילו, הם מאושוויץ בתור מחמאה. אוקיי? אנחנו איבדנו פרופורציות בצורה מטורפת. עכשיו, זה נשמע לך, אני נותן לך דוגמאות הקיצוניות. אבל מבחינתי, אישה שילדה לפני חודש, והיא מעלה תמונה שהיא נורא נורא רזה, וכולם שמות לה אימוג'יז של מחיות כפיים וגביעים, בלי לדעת מה המצבה הנפשי, האם היא רזה בגלל דיכאון אחרי לידה, האם היא רזה כי היא לא מצליחה לישון בלילה והיא לא מצליחה לאכול, או האם היא רזה כי זה משהו טבעי. למה אתם מוחאים כפיים למראה חיצוני בכלל לפני שאתם יודעים למה זה קשור? את יודעת כמה אימוג'יז דיברו איתי ואמרו לי שהן מסתובבות ברחוב, והם במצב נפשי נורא נורא קשה, ובגלל זה הם לא אוכלות, וכולם אומרים להם, את זוהרת ואת מקסימה. עכשיו, למה אומרים לו שאת זוהרת? כי היא רזתה. תעצרו רגע, תסתכלו על בן אדם בעיניים, ותשאלו אותו מה שלומך, לפני שאתם נותנים לה מחמאות על הרזון, כי אתם קצת סותמים לה את הפה, ולא מאפשרים לה חיבור אמיתי, ולהגיד מה היא מרגישה באמת.
שזה עכשיו מחבר אותי לעובדה שבאמת, נשאלת השאלה, הרי תמיד היה מודל יופי, לאורך ההיסטוריה.
נכון.
במאה ה-19 נשים לבשו מכוחים.
התעלפו, לא יכלו לנשום.
כן, זה יצר ממש בעיות עיכול ובעיות נשימה.
נכון.
ובכל זאת אנחנו יודעים היום שהחולי שנובע מהסיפור הזה של דימוי גוף מעוות ומסולף, הוא משמעותית עלה.
נכון.
ונשאלת השאלה למה. ואז התשובה, אולי את גם תתני לנו אינפוטים שהם פחות מוכרים לי, אבל התשובות שאני מצאתי הן בעצם 3 תשובות. אחד זה עובדה שאנחנו יותר נחשפים לזה במדיה, והמדיה יצרה מודל אחיד ונוקשה של מודל יופי, זאת אומרת כבר הפלורליזם בהקשר הזה מאוד מאוד פחת, והמגוון מאוד פחת, ויש סוג אחד של יופי. הדבר השני זה שאנחנו רואים את זה כל כך הרבה, עשו לדעתי בדיקה ומצאו שילדה היום ביום רואה יותר אימג'ים של מישהי שנראית ממש, ממש ממש יפה ומעל הממוצע שמגלמת את מודל היופי, יותר ממה שסבתא שלה ראתה לאורך חיים שלמים. Mm-hmm. אז החוויה היא שזה נורמלי. זה אפשרי.
זה בדיוק זה, זה, אומרים, קוראים לזה באנגלית ה-beauty gap, אני לא יודעת, פער היופי, זה נשמע קצת מוזר בעברית, אבל זה בעצם, היום נוצר פער נורא גדול בין המודל שאת רואה לבין המציאות שלך. בגלל הפוטושופ. היום דרך אגב, אנשים לא יודעים, אבל יש כבר פוטושופ לוידאוז. כי אנשים אומרים, טוב, התמונות, אבל הוידאוים זה אמיתיים. אני לא רוצה להגיד שמות של שום דבר, אבל יש זמרת מאוד מפורסמת בארצות הברית, שדלף, כאילו סרטון, לפני שהעורך וידאו הפרטי שלה, ערך אותו.
לרטש, כן.
עכשיו, אפשר, אנשים חושבים, אפשר לרטש היום וידאוז, ולכן הנערה של
היום... אפשר לרטש אנשים, פאולה.
אפשר, בדיוק.
יש כבר פילטרים אמיתיים שעושים לאנשים.
בדיוק. אז הפער בין מודל היופי, שאת או אני או הילדה רואה לבין המציאות, הוא היום גדל בצורה קיצונית, לעומת המודל היופי של סבתא שלך ראתה, כי כשסבתא שלך ראתה אישה יפה בת 70, היא הייתה אישה יפה בת 70, אבל המודל יופי של אישה בת 70 היו קמטים, והיא נראתה טוב כמו אישה בת 70. אחת השחקניות המפורסמות, שוב, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל כל אחד שיעשה גוגל ימצא, הצטלמה לאחד ממגזיני האופנה הגדולים, בת 70. כאילו מודל יופי של מבוגר. את מבינה את הצביעות, ואז העורכת ראתה את התמונות, והיא אמרה, זה לא מספיק טוב, הביאו דוגמנית רגליים, שתדגמן את התנוחה שלה.
רגליים של אישה בת 70?
והיא הייתה בת 40, כי היא אמרה, זה לא נראה טוב. עכשיו, יושבת אישה בת 70 בבית, רואה את התמונה, לא יודעת שהדביקו רגליים של מישהי אחרת.
היא כבר פחות, היא כבר not good enough.
היא כבר שונאת את עצמה, היא אומרת, איך יכול להיות שהאישה הזאת בגיל 70 יש לה רגליים כאלה, ואני אוכל לפילאטיס, ואני עושה הליכות, ואני שומרת על תזונה. אז כנראה שמשהו דפוק בי. וזהו, הלך הדימוי העצמי שלה ירד באותו רגע. והאישה, הדוגמנית הזאת, בת השחקנית הזאת בת ה-70, היא אפילו אומרת, אני בסך הכל, מה אני עשיתי? זה רק שלי. את יודעת, הרבה דוגמניות שאני מסבירה להם את זה, אומרת לי, אני רק מצטלמת. את לא רק מצטלמת. ברגע שאת במדיה, את משפיעה. יש מלא נשים שאומרים, אני מעל זה, אני מכי מתה עליה. אני לא רואה טלוויזיה, אני לא באינסטגרם, עליי זה לא משפיע. זה משפיע על כולן. כי כשכל המנחות בטלוויזיה, 99% מהמנחות בטלוויזיה, המידה 0 בג'ינס, אז מבחינתך, את חושבת שככה העולם נראה?
או שבחורות יוצאות מחדר לידה עם ג'ינס סקיני. נכון. צריך להבין, אני יכולה להגיד לך למעלהיד על עצמי. מבחינתי הריונות גדלתי בהם היטב, ולקח לי הרבה זמן עד שחזרתי לעצמי.
נכון.
גם לא, זה גם לא משהו שיכולתי לשלוט בו, לוקח זמן עד שחזרתי לעצמי. אני חושבת שלקח לי שנה עד שהגוף שלי, לא רק במשקל, אני מדברת על בכלל חזר לעצמו.
נכון.
גם ברמת התחושה. ומצד שני, יש הרגשה שיש שם כאלה, שזה באמת עובר לידה. מה לא בסדר בי?
וכמה יש כאלה?
שאצלי תהליך של הריון ולידה הוא כל כך דרמטי. תראית, יש כאלה שזה כאילו כלום לא קרה, לא עובר להם דבר.
עכשיו את המפתח. כשרואים את כל הדימויים האלה, השאלה הראשונה שעולה זה מה לא בסדר בי. כי אם הכל כל כך מושלם מבחוץ, אז מה לא בסדר בי? והמה לא בסדר בי, השאלה הזאת מנקרת וחופרת וחופרת, וכל פעם אנחנו מוצאות עוד דברים שלא בסדר בנו, ועוד דברים שלא בסדר בנו. ואת שיתף בחוויה האישית, אז אני אשתף בחוויה האישית. יצא לי מזל, באמת מזל, אני חושבת שזה לא רק מזל, זה גם קשור לחינוך בבית, לא הייתה לי מעולם הפרעת אכילה. בכיתה י' תפסתי איזה חברה שלי מקיאה, וניסיתי גם, אחרי חצי שאמרתי, זה לא בשבילי, לא טעים לי, עושה לי, לא. באמת, נחסכה ממני הפרעת אכילה. והגעתי בגיל יחסית מבוגר להיות מנחה בטלוויזיה, כלומר, יחסית מבוגר לא בגיל 20 או 19, ואחד המלבישים הראשונים שפגש אותי בתוכנית, אמר לי, קודם כל, את לא יכולה בחיים ללכת עם גופייה, כי הזרועות שלך לא מספיק חטובות בשביל הטלוויזיה, ודבר שני, אל תדאגי, את רק בתחילת הדרך. כל מי שמופיע בטלוויזיה,
יורדת במשקל.
תוך חצי שנה, יורדת בכמה מידות ומתמכרת לספורט, אל תדאגי עוד חצי שנה, תוכלי להתלבש אחרת לגמרי.
אופטימי.
עכשיו, הייתי בשוק.
הוא ניסה לנחם אותך.
לא, אבל הוא לא ניסה לנחם אותך. הוא אמר לי, זו העובדה. ככה זה קורה. עכשיו, שוב, שיהיה ברור, אני לא נגד אף אחת שמחליטה להשיל משקל, הכל אבל כאילו, זה היה ברור שאני אסנה את עצמי מספיק כשאני אראה את עצמי על המסך, וזה מה שרוב הבנות אומרות. הן רואות עצמם, הן שונאות את מה שהן רואות, אז הן מפסיקות לאכול ומתמכרות לכושר ומתמכרות להזרקות ולניתוחים. אז שאלת אותי מקודם, האם באמת כולם יפות או מה זה יופי? כשאני רואה את עצמי בתוכנית שלי, אני לא חייב, אני לא אומרת, בונה, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי, תעצרו את העולם, זהו. אני, אין, אי אפשר, לא, אין, אין, אין אישה יותר יפה ממני, זה ממש לא. פשוט ההגדרה שלי של היופי שלי, אבל שוב, אני לא אומרת שאני מושלמת, אבל באמת, כשאני מסתכלת על עצמי במראה, אני אומרת, וואלה, הזרועות שלי הן לא הכי חטובות. אבל העיניים שלי נורא יפות, והשיער שלי נורא יפה, ווואלה, הבטן שלי לא כל כך רזה, אבל בוא נעני, מה זה מצחיקה? כלומר, אני מצליחה להרכיב את הדמות של היופי שלי,
באופן הוליסטי.
באופן של כל מיני דברים. אני עובדת בזה, בלהסתכל על עצמי ולהגיד, זה לא סבבה, אבל זה מעולה. זאת כלומר, שיש מהכל, שזה משהו שהוא לא רק זה, הוא לא רק, אני לא רק הזרועות שלי, ואני לא רק הבטן שלי, ואני לא רק הסנטר שלי.
שזה אחת, באמת ההצעות שאנחנו מקבלות, לגבי הנושא של דימוי גוף, כיוון שזה מקרה פרטי של דימוי עצמי, באמת לבדוק איך אני יכולה להעלות את הערך העצמי שלי, בלי קשר רק לגוף שלי. זאת אומרת,
ולזכור שאת לא קישוט, והגוף שלך הוא לא קישוט, הוא כלי, אוקיי? כשאני פוגשת מישהי, שהיא נורא נורא רזה והיא מצטלמת מושלם, אבל היא אומרת לי שהיא רוב הזמן עייפה ואין לה כוח לכלום, והיא נורא מדוכדכת והיא עצבנית. תגידי מה, את נורמלית? כולם יגידו שאיזה יופי הג'ינס יושב עלייך, אבל את תבלי את החיים שלך במצב רוח רע? מה עשית בזה? אז בשביל מה את חיה?
אנחנו שמות המון משקל על המשקל.
נכון.
ואני אומרת שמות, וזה לא הוגן, כי באמת זה כבר שמים.
נכון.
ומה שמתברר זה שבפועל סטנדרט היופי הפך למאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, היום נשים שמציגות את, מגלמות את הגזרה האידיאלית, הן פחות מ-5% מאוכלוסיית הנשים.
נכון.
ואם תוסיפי לזה גם את הפנים, זאת אומרת, את מה, איך נראית אישה מושלמת או יפה, גם בפניה וגם בגופה, אז הן ככל הנראה מהוות משהו כמו אחוז מאוכלוסייה.
אני אגיד לך יותר מזה. גם לוקחים את האחוז אחד הכי רזות, ו... גם להן עושים פוטושופ. כלומר, מה שאת רואה במגזינים לא קיים בשום מקום. זה גם לא יכול... זה פיקציה, זה אשליה. גם הן לא נראות כפי שהן נראות בתמונות.
ואת זה את רואה כל כך הרבה, ויש הרגשה שזה נורא 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 נפוץ.
יש הרגשה שאם רק...
בזמן שזה אחד הנדירים שקיימים.
אם רק תאכלי פרוסת לחם אחת פחות, אם רק תרוצי עוד קילומטר, את מוכרים לך אשליה שאת תגיעי להיות הדבר הזה, ואף אחד לא יכול להגיע להיות הדבר הזה. את יודעת משהו? אחד הדברים שהכי מזעזע אותי, זה שאופנה לנשים בוגרות, את הולכת ויש לנו דוגמניות, בנות 15, בנות 16, שמדגמנות בגדים לנשים בנות 50. אז מאפרים אותם וגורמה, אז איזה מסר מעבירים? ושאלתי כמה פעמים, דיברתי עם כמה חברות אופנה, ואמרתי להם, למה אתם עושים את זה? ואז הם ענו לי תשובה, שגרמה לי לחשוב, אמרו לי, נשים לא רוצות לראות את עצמן, במודל שהן רוצות לקנות לפיו, הן רוצות לראות את הפנטזיה הבלתי מושגת. ואז זה גרם לי לחשוב שאי אפשר להשים את חברות האופנה, זה צריך להתחיל מחינוך של עצמנו, של ללמד את עצמנו מה המטרה הפנטזיונרית.
לוותר על הפנטזיה.
אבל לא לוותר.
ולהתכתב עם מציאות.
זה לא לוותר על הפנטזיה. זה לא לוותר, זה להשיג את מה שאת באמת רוצה. כי מה שרובנו רוצות, וגם גברים, זה לא את הג'ינס מידה אפס. אנחנו רוצות שיאהבו אותנו, שיגידו שאנחנו יפות, שיגידו שאנחנו נהדרות, שיקשיבו לנו, שיעריכו אותנו. ואנחנו חושבות, טועות לחשוב שאם נהיה מספיק רזות, ואם השיער שלנו יהיה מספיק יפה, זה יקרה.
את יודעת, אבל אנחנו לא כל כך טועות בהקשר הזה, כי אני הולכת להציג את ה... נגיד, תופעות הסוציולוגיות שמתקשרות עם יופי. אז ילדים יפים זוכים לפופולריות גבוהה, גם בקרב תלמידים וחברים לכיתה, אבל גם בקרב המורים שלהם. מתברר שמורים נותנים מערכות יותר גבוהות לילדים יפים, מצפים מהם ליותר, ואנחנו יודעים שציפיות הרבה פעמים גם מתקשרות להישגים גבוהים יותר. מועמדים אטרקטיביים לעבודה, הם בעלי סיכוי גבוה יותר להשיג את מקום העבודה, הם מסתכרים מסכורות גבוהות יותר. אגב, שמדובר בגברים, יש מחקר שמראה שככל שהגבר גבוה יותר, כך הוא מסתכר יותר, ואישה ככל שהיא שוקלת פחות, כך היא מסתכרת יותר. את בעברך היית עורך הדין.
נכון.
אז בבתי משפט, אנשים יפים מזוכים יותר.
מדהים.
ואם הם כבר מואשמים, העונשים שלהם קלים יותר. מאנשים...
בצדק, סתם.
את אומרת, זה בתור יפה. זה נוח לך. עוד דבר זה שאנחנו מאמינים שיפה זה גם טוב. זאת אומרת, יש לנו איזו הטייה לא רציונלית שאנחנו מקשרים בין יופי לטוב מוסרי.
ברור, תראי את הסרטים המצוירים. היפה,
בדיוק,
הטובה, האפייה
והנסיכה לעומת האימא החורגת. אז גם רואים את זה ברמה הגופנית. יש יופי נכון. מול מכוער, זה מתקשר לאלמנט מוסרי. אז אנשים יפים לכאורה זוכים להמון המון תמריצים חברתיים.
אז קודם כל, את צודקת במאת האחוזים, ואני אגיד לך משהו שאת תהיה בהלם, תחזיקי את הכיסא.
מחזיקה.
להיות עשיר, בריא ויפה, זה יותר קל בחיים. תודי שאת בשוק. כלומר, אנשים עשירים מצליחים יותר לפתח עסקים שגורמים להם להיות עשירים, כי יש להם מלכתחילה כסף שמאפשר להם. אנשים בריאים מצליחים לעשות דברים יותר טובים בחיים. כי יש להם אנרגיה. כלומר, ברור שלהיות עשיר, יפה ובריא, זה יותר קל. אף אחד לא בא ואמר שום דבר אחר. אמרת לך פה, אני חותמת לך פה. אני בחורה יפה, כן? אני מנחה בטלוויזיה 5 שנים, התוכנית שלנו מאוד מאוד מצליחה. אם הייתי מידה 36 במכנסיים, היה לי פי 3 יותר קמפיינים מסחריים, כבר אומרת לך. שוב, יש לי הרבה קמפיינים שאני לא רוצה. אם הייתי מידה 36 במכנסיים, הייתי מנחה יותר דברים בטלוויזיה.
כן, את חושבת?
חד משמעית.
מה את אומרת?
זה בטוח, מה זאת אומרת? אני לא יודעת, שיהיה ברור, אני לא איזה פייה שלא חיה בתוך העולם הזה. החברה...
לא, בכל זאת מצליחה להפתיע אותי דווקא עם הנתון
מודל
הזה.
מודל היופי העכשווי אוהב אותנו רזות, גבוהות ומחייכות, אוקיי? זה מה שמודל היופי מעדיף. בנות גבוהות, רזות ומחייכות. אם אפשר גם עם עיניים גדולות, זה חלק מהמודל הזה. עכשיו, אמרתי, אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, זה המודל. השאלה היא מה אני עושה מול המודל הזה. האם אני אומרת, זה לא פייר, זה לא פייר, היא יותר רזה ממני, אבל היא פחות חכמה ופחות מצחיקה ממני.
אין לי סיכוי, אני ארים הידיים.
או שאני אומרת, רגע, מה אני? אני יודעת שאני פאולה, אני מידה 40 בג'ינס, אוקיי? אני 1.68 מטר, אוקיי? אני יודעת שאני סופר מצחיקה, אני יודעת שאני אינטליגנטית, אני יודעת שיש לי הרבה מה לתת לעולם, אני יודעת שיהיה לי לפעמים קצת יותר קשה מזאת שהיא מידה 36 בג'ינס, אבל לזאת שהיא מידה 44 בג'ינס, יהיה פי מיליון יותר קשה ממני אגב, ולזאת שהיא קצת פחות יפה ממני בסטנדרטים, כי לי יש את היופי הקלאסי המערבי,
נכון.
יהיה עוד יותר קשה ממני. אז השאלה אם אני כל היום עוסקת בלהשוות למי יותר קל ממני או יותר קשה ממני, או שאני עוסקת בלהגיד, רגע, זה מה שיש לי, איך אני עושה את המקסימום ממה שיש לי? וברור שהרבה פעמים יעדיפו אותי על פני מישהי פחות יפה, ויעדיפו מישהי יותר יפה ממני על חשבוני, אבל השאלה היא, אם אני כל היום מתעסקת, וזאת שאלה פילוסופית, בהאם יותר קל לי או יותר קשה לי, או איך אני משפיעה לטובה, אני לא רק רוצה שיהיה לי טוב, איך אני משפיעה לטובה על מי שסביבי ומשנה דעות. אני יכולה להגיד לך שלפחות יצא לי ב5 שנים האחרונות, טוקבקיסטים בפייסבוק, לפעמים כותבים לי השמנה. פעם, אני אגיד סיפר, אספר סיפור ספציפי.
עוד לפני... צריך להגיד שאת לא שמנה.
אני ממש לא שמנה, אני פשוט מידה 40. אני אגיד לך את מה שאני אומרת לכולם, אני מרצה, אני נוסעת להרצאות ברחבי הארץ 4-5 פעמים בשבוע, ודבר, יושבים שם 300-400 איש בקל, ואני כזה נכנסת, ואני מקבל, יש איזה 10-20 יותר אולי, אנשים שנגשים אליי ואומרים לי, נשים בעיקר, אבל גם, בונה, מה זה? את בכלל לא שמנה, ובטלוויזיה. אז תמיד אני אומרת, אל תאמינו למה שאתם רואים במציאות, תאמינו רק למה שאתם רואים בטלוויזיה. אבל אין מה לעשות, HD מסך, ואני בכלל מרגישה צורך להתנצל על זה, אבל למה הרבה אנשים חושבים שאני שמנה? כי בטלוויזיה אין כמעט נשים מידה 40. אני אחת היחידות. ואז, הרי כל הוויזואליה שלנו זה דבר יחסי.
תגידי, אבל את באמת ברמה האישית, יש לי שתי שאלות שאלות עליך. אחד, את אמרת בתחילת הדברים שכשאת היית, שהגזרה שלך הייתה יותר מעודקת, והיית יותר צעירה, הרגשת פחות שלמה עם עצמך.
כן, בכלל סיבות אחרות, לא קשורות למראה.
ברור, אז קודם כל, מה קרה בדרך? איזה תמורות עשית את כדי להביא את עצמך למקום הזה, שבו את יכולה להגיד היום, בלי להתבלבל, אני יפה, אני אוהבת את עצמי, אני בריאה, אני כל מה שאת, ובאמת זה כאילו מעורר השראה לשמוע מישהי ש... כי אני אגיד לך את האמת, בהתחלה זה אפילו, סליחה שהשאלה שלי כזאת ארוכה, כמעט צורם.
נכון.
כי אתה לא רגיל לשמוע אנשים שאומרים על זה, זה נשמע כמעט לא צנוע.
נכון.
ולוקח איזה רגע להקל את זה ולהגיד, בונה, כאילו, איזה כיף לה.
יותר מזה, אני רוצה לענות לך ולהמשיך את השאלה. כאילו, היום שמישהי תגיד, אני אוהבת את עצמי ואני יפה בעיניי, זה צורם. למה זה צורם? כי התרבות היא תרבות של להעליב את עצמנו, להגיד שאנחנו לא מספיק, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק רזה. את יודעת, יש, אני לא אגיד שמות כמובן, אבל יש מישהי שאני מעריכה אותה באופן אישי, והיא מודל יופי מאוד גדול בישראל, והיא לא פעם ולא פעמיים, אמרה שבעיניה זה מגוחך שאני אוהבת את עצמי. כי איך אני יכולה לאהוב את עצמי כשהג'ינס שלי הוא יותר גדול, ושהחזה שלי הוא גדול, והיא אמרה לי, אני לא מבינה איך את יכולה לאהוב את עצמך בצורה. כלומר, יש משהו שאת אומרת, זה צורם לאנשים, כי אנשים בעצם אומרים, איך את מעזה לאהוב את עצמך אם את לא עומדת בסטנדרט? כלומר,
יותר מזה, פעם אנחנו רגילים שגם אנשים שכן עומדים בסטנדרט לא מדברים על עצמם.
בדיוק, אבל אני אגיד לך יותר מזה, יש פה משהו נורא טריקי. אם יש אישה או גבר שהם חס וחלילה נכים, או יש להם איזה עיוות, והם יגידו שהם אוהבים את עצמם, כולנו נעמוד ונמחא להם כפיים, ונגיד, כל הכבוד, אהבה עצמית זה כל כך חשוב. אנחנו מרשים רק לאנשים שהם באמת, מה שנקרא, בקצוות, בשוליים, לאהוב את עצמם.
שהם אנדרדוג.
שהם אנדר... עכשיו, ועוד משהו, אם מישהי מושלמת כזאת, גם לגל גדות אנחנו מרשים לאהוב את עצמה, כי היא ביונד אס, היא כאילו על אנושית.
כי זה מתנסה לא לאהוב את עצמך.
איך את מעזה להגיד? כלומר, אנחנו מוכנים רק לקבל את השוליים. אם את אנושית, ויש לך פגמים אנושיים,
את כמונו.
את כמונו? נראה לך שאת אוהבי את עצמך? ואת יודעת כמה האנשים שאני אומרת להם שאני אוהבת את עצמי, הם חושבים שאני משקרת? הם אומרים לי, את משקרת. את לא מצליחה לרזות, בגלל זה את אומרת שאת אוהבת את עצמך. עכשיו, זה מצחיק אותי, אבל אני אומרת, זה כאילו, הרי כל אחד מדבר מעולמו. נכון. כי אומרים, איך היא מעזה לאהוב את עצמה אם אני לא מעז לאהוב את עצמי? עכשיו, אני מרגישה שלהגיד שאני אוהבת את עצמי, זאת שליחות שלי. זאת שליחות שלי, קודם כל, תסלחי לי, אני מאוד מחבבת אותך, וכל האנשים נורא חשובים לי, אבל הכי חשובות לי בעולם זה שילה וארבל, הבנות שלי. והשליחות שלי, חזרנו ואמרנו, השליחות שלי בעולם הזה, היא לגרום לעצמי לאהוב את עצמי, ולנשים לאהוב את עצמם, בשביל הבריאות הנפשית של שילה וארבל. כי אם אני לא אוהב את עצמי, אין סיכוי בעולם שאני אוהב את עצמם.
אז המוטיבציה הראשונית שלך הייתה באמת ממקום של התרומה לבנות שלך?
מהרגע שנהייתי אימא, הנושא הזה הפך להיות, היו שני דברים שהם היו נקודות.
זאת אומרת, זה אחת מהתמורות, זאת אומרת, אם את מסתכלת על הדרך בין פאולה הצעירה לפאולה היום, שיודעת להגיד, אני אוהבת את כן. עצמה, אני אוהבת את עצמי, אחד מהדברים זה האימהות שלך שנמצאים שם בתווך?
אני חושבת שהאימהות עוררה לי את כל העניין הזה של פמיניזם, של עוד לא הדימוי העצמי, אבל יותר העניין הזה של, כאילו, כי עד שנהייתי אימא, בכלל לא הרגשתי כמעט את האפליה, כי כאילו, עבדתי כמו ליאון, ותמיד לא הרגשתי כל כך את ה... ברגע שנהיו לי התפקידים המסורתיים, התחלתי להרגיש את זה. ואז כשנהייתי מנחה בטלוויזיה, ונחשפתי לעין התקשורתית, והתחלתי לקבל ריקושטים, ואמרתי, רגע, אנשים השתגעו. איך הם חושבים שאני שמנה? איך הם חושבים שאסור לי ללבוש גופיה? אמרתי, משהו פה נדפק. ואז התחלתי לקרוא ולברר ולהבין שבעצם... אנחנו חיות במין מכוח שקוף כזה, כבר אין מכוחים, אבל יש מכוח שקוף כזה של אם אני מנחה בטלוויזיה, אז העוזרות שלי חייבות להיות שדופות, ואם לא אני חייבת להסתיר את הידיים, ואם אני מנחה בטלוויזיה, אז אני חייבת כל הזמן שיהיה לי צבע בשיער, ואני הפסקתי לצבוע את השיער, ואמרו לי, מנחות בלונדיניות יותר מצליחות. ואמרתי, באמא שלכם, תעזבו אותי. באיזשהו שלב, אני נורא מאמינה במשפט, שגם בעיטה בתחת, זו דרך להתקדם, ואני קיבלתי בעיטה בתחת, כי מצאתי את עצמי, שכל מיני מלבישים אומרים לי שאני צריכה לרזות, ושאני צריכה לצבוע יותר את השיער.
תגידי, אבל זה לא הפעיל אותך?
זה הפעיל אותי. זה הפעיל אותי לאיזו תקופה של חודש, קצת התחלתי להתעסק בזה, ונכנעתי לזה קצת, והתחלתי כזה לצבוע יותר את השיער וזה, ואחרי חודש אמרתי, פאולה, מה את עושה?
אוקיי, תודה. מה את עושה? זאת אומרת, במובן הזה, זאת אומרת, את מצאת את עצמך, החברה הזאת הצליחה לחדור אותך לרגע. התבלבלתי
קצת, כי אני אגיד לך משהו, התבלבלתי מהמקום שתמיד חשוב לי להיות ילדה טובה. ילדה טובה שכאילו...
עומדת בסטנדרטים.
שמשקיעה, ופתאום קיבלתי מסר כזה, שאם אני לא כל הזמן צובעת השיער, ולא כל הזמן הולכת לקוסמטיקאית, ולא כל הזמן מבלה בחדר כושר, ולא כל הזמן בדיאטה, אז אני בעצם חורגת מהתפקיד שלי. ואז אחרי שהתבלבלתי והתחלתי להרגיש חרה עם עצמי, אמרתי, רגע, 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 רגע. למה אני פה בטלוויזיה? אני פה בטלוויזיה כי יש לי דברים חכמים להגיד, כי אני יודעת, כי אני ורבלית, כי אני מצחיקה, וגם כי אני נראית סבבה. האם אני נראית סבבה הזה... אני צריכה להיראות כאילו אני עכשיו הולכת לתחרות יופי? לא.
באמת, דיברתי על זה אתמול עם ליאור בן זוג, ואמרתי, תראה, יכול להיות שיש אנשים שנולדים יותר יפים, אבל יש אנשים שאולי נולדים עם כישרון מופלא למתמטיקה, ואנחנו לא רודפים אחרי כישרון מופלא למתמטיקה.
נכון.
אנחנו לא מתחפשים לבעלי כישרון מופלא למתמטיקה, אז מה יש?
נגעת בנקודה, מה יש? זה הפנטזיה שמוכרים לך, שכולם יכולים להיראות כאילו הם ברבי. זה בדיוק זה. הרי אם עכשיו יש שחקן כדורסל 1.99 מטר, שקולע סלים, ואני אגיד לך, תשתי את הכדורים האלה, תאכלי את האבקות האלה, תרוצי ותהיי כמוהו, את לא תאמיני לי, נכון?
נכון.
אבל ביופי כולם מאמינים...
אוקיי, נגעת בנקודה חשובה.
שאם תשקיע עוד קצת ועוד
אומרת,
קצת ועוד קצת...
בניגוד לדברים אחרים, שאנחנו מקבלים את העובדה שלא כולנו נולדנו עם כישרונות מפוארים, בתחום א', ב', ג' או ד', בהקשר הזה יש חוויה, שאם אני רק אעשה את זה ואת זה ואת זה, אז אני בעצם יכולה.
ושכולם צריכים להיות. ושכולם צריכים. לא כולם צריכים להיות כדורסלנים, לא כולם צריכים תואר במתמטיקה, אבל כולן צריכות להיות יפות. ואת יודעת, כל הדברים שגדלנו עליהם, אם את, בשביל יופי צריך לסבול, ועכשיו אנחנו קצת, כאילו, קצת זה מתחיל להיפרם, אבל את רוצה ש, את רוצה, כי את רוצה למצוא חתן, אז תשקיע בעצמך, אל תזניחי את עצמך. בדיוק עשינו עכשיו פה רק בפודקאסט שלנו, יש לנו פודקאסט על זוגיות, שאני העליתי את זה בתור, חשבתי שזה ברור, שעשינו פרק על בגידות, ואמרתי, האם זה נכון שהרבה פעמים אחד מבני הזוג בוגד, כשהשני מזניח את עצמו חיצונית? והיא אמרה לי, לא, אין שום קורלציה בשום מחקר בין מראה חיצוני לבין בגידה. אבל לנו זה ברור מאליו.
אגב, זה כמו שאנחנו יודעים היום במחקרים, שגם התפיסה הזאת היא שגברים נמשכים רק לסוג מסוים של נשים, הוא לא נכון, גברים נמשכים לנשים שהן מלאות.
יותר מזה.
יותר מלנשים רזות,
נכון,
זאת אומרת.
ו... נכון, אבל את יודעת, אנחנו לא שופטות עצמנו רק לפי מה שגברים, אבל אם כבר מדברים על מודל בוא. יופי, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שאם כל אחת עכשיו תעמוד מול המראה, ותשאל את עצמה את השאלה ששאלתי אותך בתחילת הפרק, האם אני יפה? אז התשובה האוטומטית תהיה לא. נכון? אצל 98% מהאנשים אמרנו. אבל אז תישארי עוד רגע אחד, תנשמי, ותגידי, מה אני כן אוהבת בגוף שלי? איזה חלק אני כן אוהבת?
אז מעולה, שאת אומרת את זה, אז אני חייבת להגיד שאני בהחלט, זה באמת אחד הטיפים שהייתי רוצה לספק למאזינים. זה משהו שאני עושה עם עצמי. אני לא פייקינג איט. אני לא חושבת שכולם נולדים יפים באותו אופן, אני לא חושבת שכולם צריכים להחזיק באיכות הזאת באותה צורה. אבל את בפירוש יכולה למצוא את הדברים שאת אוהבת בעצמך או שהם יפים בך, ולא לשקר לעצמך או לזה יפ משהו. ואז כשאת עומדת מול מראה ואת אומרת, אני מאוד אוהבת את הצוואר שלי.
נכון.
או אני נורא אוהבת את עצמות הבריח שלי או את עצמות הלחיים שלי.
או אני נורא אוהבת איך שאני מחייכת.
משהו קורה, משהו משתנה לאורך זמן. זה לא קורה ביום ולא ביומיים, אבל משהו קורה לאורך זמן. זה כמו תכנות לרוז. אפליה מתקנת.
נכון, והדבר הראשון שקורה זה שזה שיח שהוא לא שחור ולבן. זה לא האם אני יפה או לא יפה, אלא שאנחנו מחלקים, כל שיחה שבה אנחנו מדברים בחלקים ולא בשלם, היא מורידה את רמת הסטרס, הוכיחו את זה ברמת אפילו הקורטיזול במוח. ברגע ששואלים אותך, את יפה? אז אני אומרת, יש בי חלק שאני אוהבת, יש בי חלק שאני לא אוהבת, שינית את השיח. כבר שינית את השיח שלך עם עצמך. ואין כזה דבר, אם בן אדם באמת לא אוהב שום חלק בעצמו, אז זה באמת מצב שדורש טיפול מאוד מאוד עמוק, אבל רוב האנשים לא נמצאים שם.
כן.
הם אומרים, כן, יש לי רגליים נורא יפות, אבל השיער שלי מקורזל. כלומר, כל אחד יש לו את האבל הזה, סבבה. יש גם וגם. יש חלקים שאת אוהבת? אוקיי, זה הדיל. אין מושלם.
אז מה עוד הביא אותך למקום הכל כך בריא הזה? כי את משקפת בריאות נפשית.
יכול להיות שזה גם קשור לעובדה. שאני יושבת שנים, לדעתי ישבתי מעל 2,000 נשים בקליניקה ב-12 שנים האחרונות, והייתה לי את הזכות להציץ אל מאחורי הקלעים של כל אלה שמציגות חלון ראווה מושלם. את יודעת, אומרים שהרי התודעה שלנו, מה שאנחנו רואים, אז אנחנו הרבה פעמים מקנים בהרבה אנשים כי הם נראים לנו מושלמים. אז יכול להיות שהיה לי את הייתה לי את הזכות להציץ למחסן של הרבה מהאנשים האלה שמשקפות מראה מושלם ולגלות שזה fucked up. שככל שאת יותר דורשת לעצמך להיות מושלמת, את משלמת מחיר כבד, את לא ישנה בלילה, ואת מסתכסכת עם אנשים כי את רוצה שהכל יהיה מושלם, ואת לא מצליחה לפתח אינטימיות כי את לא מראה פגיעות, ואת לא מראה חולשות. ויכול להיות שהתודעה שלי קצת שונה משל אחרים, כי אני נורא נורא נוכח עבורי המחיר שנשים שרוצות להיות מושלמות חיצונית, משלמות, וזה מחיר בבריאות שלהם, וזה מחיר בהפרעות אכילה, וזה מחיר במערכות יחסים שבהם הם לא מסכימות לחשוף פגמים.
את יודעת, זה מה זה חשוב מה שאת אומרת, וזה עלה לי גם קודם, ורציתי להציף את זה. אני חושבת שכשאנחנו, נשים אחרות, גברים אחרים, אנחנו בעצמנו, כאילו מסתירים משהו, או מנסים לצבוע, לטייח משהו בטבע שלנו, בין אם זה את השיער הלבן שלנו. נכון. אגב, שאני עדיין שם, אני צובעת את השיער
בסדר,
הלבן שלי.
שזה בסדר, דרך אגב, אני לא מאלה ש...
אני לא אומרת משהו מיסיונרי.
אני גם לא אומרת שכל אישה צריכה, אסור לצבוע שיער ואסור, זה בולשיט, לא נכון.
אבל במקומות המותנים, באופן מהותי, אני חושבת שזה מייצר, אני רגע מקשרת את זה לאהבה עצמית, זה אולי מקדם את חוסר האהבה העצמית שלי, כי אם אני יכולה להביא אלייך, להציף לך רק את מה שיפה בי וטוב בי, ואני מבינה את האהבה שלך כמותנית בזה, אבל אני יודעת שיש שם את הדברים האחרים שמפגמים. אז ברור שמאוד קשה לי לקבל את עצמי.
בדיוק ככה, ואני חייבת להגיד שאת גרמת לי לחשוב, עכשיו שאת שאלת אותי מה גרם לתנועה הזאת, אני חושבת, אני 5 שנים מנחה תוכנית בוקר יומית בשידור חי. ועשיתי עם עצמי הסכם, שזה גם קשור חלק מהטיפול שלי, אבל שכל פעם שעולה משהו שהייתי רוצה להסתיר שאני מתביישת בו, אז אני עושה את התנועה הפוכה. אני חושפת אותו לגמרי. כלומר, כי מהרגע שהבנתי, אני למדתי עכשיו גם פסיכותרפיה 3 שנים, פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, והבנתי שם שהרבה מהבושה שלנו בדברים, זה כי אנחנו לימדנו את עצמנו שזה חלק לא טוב בנו, כלומר, אנחנו מהלקאה עצמית כזאת. ואז אמרתי, הדרך שלי, זה לא מתאים לכל אחד. אם אני חושבת שזה בושה, שאמרו לי שזה אני צריכה להתבייש בזרועות שלי, אז אני אדבר על זה בשידור. אם מישהו אומר לי שאני שמנה ברחוב, אז אני אדבר, במקום להסתיר ולהגיד, יואו, מה, אולי...
ושם את כאילו עושה תרפיה לעצמך ולסופים שלך.
כן, גם המצאתי לזה שם, אני קוראת לזה חשיפותרפיה, ואני כאילו, ככל שאני יותר חושפת...
אגב, רנה בראון מדברת על זה, שפגיעות היא הצד השני של אומץ, והיא מדברת בדיוק על התוצרים שיש כשאתה בא...
חשוב להגיד, זה לא מתאים לכל אחד. זה לא מתאים לכל אחד, אבל אני, ככל שאני יותר מספרת את הפאקים שלי, אני יותר שלמה איתם.
אז אני מתחברת לזה, ואני אגיד לך, אני חושבת שזה כן מתאים לכל אחד במינון שלו. אבל אני חושבת שברגע שאנחנו מביאים את עצמנו עם החולשות שלנו, או עם הפגיעויות שלנו, אני חושבת שכולנו צומחים מהמקום הזה, לאהוב אותנו יותר, לא רק מהמקום של להיות כנים עם אחרים.
יש לי עוד טיפ מעולה, שאנשים אומרים, כן, אבל יגידו שאני, אמרתי לך את הדבר הזה, שיש את הבאדי פיקסיישן, שאנשים מתעסקים במה אחרים חושבים על הגוף שלהם.
כן.
וזה משהו שאני אומרת בכל הרצאה. מחקרים מוכיחים שאנשים לא מתעסקים בכם. סורפרייז, סורפרייז. אנשים יראו אתכם במסיבה, יראו אתכם בעבודה, יאירו עליכם הערה 20 שניות, ויחזרו להתעסק בעצמם.
They don't give a damn.
כלומר, בדיוק, לאף אחד לא אכפת בקטע טוב. אתם כל הזמן חושבים שאנשים מתעסקים באיך שאתם נראים? לא, הם עסוקים בלחשוב מה אתם חושבים עליהם. לא אכפת להם. ולכן, כמה זמן וכמה אנרגיה לבזבז על דימוי שאנחנו חושבים שאחרים תופסים אותנו, כשאחרים בכלל לא חושבים עלינו. זה בזבוז אנרגיה וזמן שאפשר לעשות משהו למען עצמנו, לשתות כוס קפה, לרוץ, לישון, לראות תוכנית בטלוויזיה, או סתם לבהות בקיר, במקום לבזבז כל הזמן אנרגיה במה אחרים חושבים עלינו.
ויש גם עוד נושא שחשוב אולי להעלות אותו, זה קשור במגע. אז מתברר שאנשים שמדידים על עצמם בעלי הפרעה דימוי גופני, הם מספרים, כאילו הוא נמצא קורולציה בין הפרעה בדימוי גופני לבין מחסור במגע ובחיבוק כשהם היו ילדים. אז אולי זה המקום גם לדבר אל ההורים שבינינו.
נכון.
לא רק לגבי העין הטובה שאנחנו מביאים, והאמירות והמודלינג שאנחנו עושים, אלא אולי גם לחבק יותר, לגעת, ללטף.
ואם קשה לכם עם מגע, ואם אתם לא אוהבים את עצמכם, אז אל תתקנו את הילדים שלכם. לכו תעשו עבודה עם עצמכם, וזה יפעפע לילדים באופן טבעי. שלא חשבו שאני איזה אמא מושלמת, כן? אני חייבת להגיד ש... כאילו, תפו חמסה.
אבל את אימא חושבת, ואת אימא בוחרת.
כן, ואני גם משתדלת לעשות ככל יכולתי. וכשאני מפשלת, אחד הדברים שלמדתי, נגיד, בשנתיים האחרונות, זה לבוא לילדות שלי, שהם כבר גדלו קצת, אז הם כבר בגיל כזה חצי התבגרות, 10.5 ו-12.5, ולבוא להגיד, בוא נה, אתמול פישלתי. אבל, ואני יכולה להגיד גם, בוא נה, איזה מדהימה אני שאתמול הזמנתי לפה 7, אני אומרת לבת שלי להרבל, הזמנתי שבוע שעבר 7 ילדים אלינו הביתה, כדי לעשות איתם מצגת על בטיחות בכיבוי אש, הכנתי לכל 7 ארוחת צהריים, ואז אחרי זה אמרתי, בוא נה, איזה אמא מגניבה יש לך, שיכולה גם לעשות איתכם מצגת, זה לא מובן מאליו בכלל, שתדעי. כלומר, אני גם אספר לה שפישלתי, ואני גם אספר לה על כמה הייתי מדהימה, כי אני רוצה שיהיה לה את המורכבות הזאת. שאין מישהו שהוא רק מושלם, ואין מישהו שהוא רק מפשל. זה הכל גם וגם וגם. ואני אגיד לך משהו, כשמתחילים לחשוב במושגים של גם וגם, זה אוטומטית מרפא את הדימוי העצמי. כי העיוותים שלנו, של הדימוי העצמי שלנו, הם נובעים מחשיבה של רק ורק ורק. בדיוק.
כשאתה... אם אני רק אהיה רזה, אני אהיה מאושרת. אם אני רק אהיה, לא יודעת מה,
בדיוק.
ספורטאית וירוץ ככה וככה קילומטר, אני אהיה מאושרת.
או אם אני רק יפה או רק מכוערת. אין רק, יש גם וגם, ואני לפעמים יפה ולפעמים מכוערת, ויש לי יום שאני אפה על עצמי, ויש לי יום שאני חושבת שאני נראית זוועה. אבל הכל זה חלק מהפאזל הזה שיש בו מלא 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 חלקים. זה לא, זאת לא תמונה שטוחה במגזין, וזה לא פילטר של אינסטגרם.
וואו, פאולה, היה מרתק ומעשיר, אבל אני רוצה שאנחנו נסיים עם איזשהו אתגר לקהילה. אתגר הבאדיז, הגופים שלנו, אבל גם החברויות בינינו. ואולי באמת תכתבו לנו אתם בקהילה על האתגר שלכם עם הגוף שלכם, כיצד אתם מתמודדים איתו, מהם התמורות בהתמודדות שלכם, מה עזר לכם, איפה זה מגביל או מעכב אתכם.
מעולה.
ובואו אני אצר איזשהו משהו יותר שיתופי כזה, כדי מעולה. לראות שמה שאת עברת בקליניקה,
כן.
נכון? ואת אומרת שזה היה חלון מבחינתך, נכון. מאחורי הקלעים, וזה נכון. סיפק לך איזושהי אפשרות נכון. לנרמל את החוויות שלך מול עצמך.
נכון.
אז בואו נעשה את זה ביחד.
לגמרי. ואפילו, סתם לסכן, כאילו, לעשות תנועה הפוכה, זה שכל אחד יכתוב משהו קטן שהוא אוהב בגוף שלו. כי כשמבקשים אנשים להגיד מה הם לא אוהבים בעצמם, יש מגילות. כשמבקשים אנשים להגיד משהו אחד שהם אוהבים בגוף שלהם,
אוי, זה מעניין.
הם משתתקים.
אז בוא נלך על זה.
אז תתחילי.
יאללה.
נו, תתחילי את, מה את אוהבת?
מה אני אוהבת בעצמי? אני אוהבת כמה דברים בעצמי, לא?
מעולה.
כן, כן, אני אוהבת את עצמות הלחיים שלי, ואני אוהבת את הצוואר שלי, אני אוהבת את השפתיים שלי.
בצדק.
אני אוהבת את הכתפיים שלי ואת הזרועות שלי.
מושלם.
ואת הרגליים שלי.
מושלם. טוב, אני מרגישה כבר חופשי בשלב הזה של השיחה, להגיד לך שכשאני יוצאת מהמקלחת, הרבה פעמים אני נותנת לעצמי נשיקה בו, בכתף. כשאתם יוצאים מהמקלחת ואתם נקים ואתם כזה מרגישים טוב עם עצמכם, תנו לעצמכם נשיקה. זה נשמע פסיכי, אבל זה עושה הרגשה, זה משחרר אוקסיטוצין.
אני מסכימה לגמרי. כן, זה בכלל, אגב, אנחנו, מה שהצפנו כאן זה את הקשר הנורא נורא אישי שלנו עם הגוף שלנו. זה מערכת יחסים שהיא נורא בינינו לבין עצמנו.
נכון.
והיא בתוך הראש שלנו, לא תמיד אנחנו מדברים עליה, אבל אף אחד בוודאי לא יודע מה באמת באמת אנחנו חושבים או אומרים לעצמנו.
אני תמיד אומרת למטופלות, אם הייתם כותבות לעצמכם כתוביות כמו בסרט, שהוא כאילו הסרט לא בעברית, תרגום של כל מה שאתם אומרות על עצמכם בראש, הייתם מתביישות בעצמכם. כי כל כך הרבה אלבון עצמי, וכל כך הרבה, את חזירה, את לא מוצלחת, תראי איך את נראית, תראי איך השכנה שלך נראית, היא נראית הרבה יותר טוב, למה היא מצליחה לרוץ ואת לא, למה היא לא אוכלת כינוח ואת כן, מלא 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 הלקאה עצמית.
יש את תרגיל העשרה לעתים, שאם תכתבי את העשרה הדברים הכי קשים שאת אומרת על עצמך, ותשאלי את עצמכם, את מוכנה להגיד את זה לחברה שלך,
נכון.
זה עושה, זה פתאום עושה איזשהו כזאת, את יודעת, איזשהו הלם. כאילו, כן, לגמרי, פריצת מוח מחשבתית, כי את קולטת שמה שאת אומרת לעצמך כל היום, זה מה שלא את מעיזה להגיד לאף אחד בסביבה נכון. שלך.
אבל ילדים שלך קולטים את זה, אני שוב מזכירה, ילדים שלך קולטים את מה שאת אומרת לעצמך,
בלי מילים, שתגידי... כן. מהוויה. את יודעת, מה שלא סיפרנו למאזינים זה שלאורך כל הדרך הייתה כאן עוד אחת איתנו נוכחת.
נכון.
גרטל.
גרטל בעלת דימוי גוף מעולה. זאת כלבה זקנה בת 11 שאימצנו אחרי שמישהו זרק אותה. והיא פה בשקט, מקשיבה, סופגת. גרטל המתוקה שלנו, קיבלנו אותה במצב גופני לא טוב, ועשינו לה מה שנקרא טיפול 10,000. ולפני חודשיים נאלצנו להוציא לה עין אחת, כי העין שלה הייתה במצב לא טוב. הנה, היא עכשיו מקשיבה, היא נזכרת. ואני נורא נורא הייתי עצובה, ישבתי שם ככה אחרי הניתוח, והיא הייתה כזה עם המנורה הזאת וחבושה, ואמרתי, יו, איזה מסכנה היא תהיה עכשיו. ואז הווטרינרית אמרה לי, פאולה, היא תתעורר מהרדמה, והיא תחזור לעצמה, כי לכלבים אין רחמים עצמיים. וזה עשה לי מין כזה בום במוח, וחזרתי עם גרטל הביתה, והיא אכן עברה להרדמה וחזרה לקפץ, ולהיות קלפתה שנובחת על החתולים שלנו, כמו שהיא הייתה מקודם, ולרגע אחד לא הרגשת שהיא מרחמת על עצמה, או שונאת את עצמה, אז עכשיו יש לה רק עין אחת. ואז הבנתי שלא רק שאין לה רחמים עצמיים, אין לה גם דימוי עצמי, כלומר, אין לה את המקום הזה שהיא שופטת את הנראות שלה, ולכן היא מצליחה להיות הרבה יותר מאושרת. אז נכון, אין לה תודעה, לנו יש את התודעה, וחלק מהפאקים של זה, זה שמאפשר לנו לעוות את התודעה שלנו בצורה לא נכונה, אבל תלמדו קצת מהכלבים. קצת! היא נהנית מהחיים, יש לה עין אחת, אבל זה לא... איזה יפה היא, וזה לא גורם לה לרגע אחד להרגיש שהיא פחות שווה מהכלבים האחרים שלנו, אגב ששאלת, אבל יש מישהו יותר. היא לא חושבת על זה שיש מישהו יותר. היא כמו שהיא, ומגיע לה הכל בגלל שהיא היא. וזהו.
וזה מה שלמדנו מגרטל.
גרטל היא גאונה, תדעי לך, היא מורת דרך חשובה מאוד.
פאולה, אני, כשכבר הכרנו, התאהבתי המון המון, תודה, מה זה כיף לדבר איתך,
תודה.
ומעניין כרגיל ומאתגר, ואני כל כך שמחה שיש אותך כדי להשמיע קול אחר.
תודה, תודה.
ומשמעותי.
אמן שהקול הזה יישמע יותר, לא רק שלי, של עוד ועוד.
אני איתך, ולכם תודה שהזנתם, אתם מוזמנים לפרק הבא, שבוע טוב, ותעלו בטוב.